חולין דף ת, מתחילים בעזרת השם, שתי שורות מלמעלה. ואמר רב יהודה, אמר רב, תלמיד חכם צריך שילמוד שלושה דברים. איזה שלושה דברים תלמיד חכם צריך ללמוד? דבר ראשון, כתב. הוא צריך ללמוד לכתוב, כדי שידע לחתום את השם שלו, אם הוא ידיין או שיבוא לתת עדות. דבר שני, שחיטה. צריך להיות מיומן, שהידיים שלו יהיו מיומנות לשחוט. שהוא יהיה רגיל את זה וזה לא יגרום לו שיתעלף מרוב שהוא יראה דם וכדומה. לא מספיק שהוא יודע את ההלכות של השחיטה. דבר שלישי ומילה. אם הוא מגיע לאיזה מקום שהמועל יתעכב, הוא יוכל למול שם. ורב חנניה בר שלמיה משמי דרב אמר, אף קשר של תפילין. רש"י אומר שזה הכוונה לקשר של דלת שעושים בתפילין של ראש. וברכת חתנים, צריך לדעת בעל פה את כל שבע הברכות שאומרים לחתן וכלה. ודבר נוסף, וציצית. צריך לדעת לקשור ציציות. ואידך, רב יהודה בשם רב, למה לא הבאת הרשימה של תפילין, שבע ברכות וציצית? הני שכיחן. אין צורך ללמוד אותם כי כל כך הם שכיחים שכולם יודעים את הדברים האלה. אבל כמובן שאחד שלא יודע, כן צריך ללמוד אותם. ואמר רב יהודה אמר שמואל. עכשיו רב יהודה שהוא היה תלמיד גם של רב וגם של שמואל. אז קודם הוא אמר אמרה בשם רבו רב. עכשיו הוא בא ואומר אמרה בשם רבו שמואל. כל טבח שאינו יודע הלכות שחיטה, שוחט שהוא אולי מקצועי בעבודה שלו, אבל מבחינת הלכות הוא לא בקיא בהלכות של שחיטה, אסור לאכול משחיטתו. איזה הלכות? ההלכות המרכזיות של הלכות שחיטה שצריך לדעת, ואלו הן הלכות שחיטה, שהייה, הכוונה שכשמתחילים לשחוט את הבעל חיים, אסור להוציא את הסכין ולעשות הפסק, ורק אחר כך להמשיך. הפסק הכוונה כדי שיעור כמה זמן שלוקח כל השחיטה מתחילה ועד סוף, אסור לעשות כזה הפסק. דבר שני, דרסה. מה הכוונה דרסה? שבדרך כלל כששוחטים את הבעל חיים, אז הוא צריך להוליך את הסכין ולהביא אותו בחזרה אליו. ואז בצורה כזאת הוא חותך את, את הבהמה. אבל אם הוא דוחק את הסכין לתוך הצוואר, לתוך הבהמה, אז, וככה הוא שוחט את הסימנים, אז זה אסור, זה נקרא דרסה. דבר שלישי, חלדה. חלדה זה הכוונה שהוא נועץ את הסכין בין אחד, בתוך בתוך אחד מהסימנים, זאת אומרת, הוא נועץ אותו בין הסימנים. ודבר נוסף, הגרמה. מה זה הגרמה? שכשהוא שוחט, הוא מטה את הסכין כלפי הראש, הוא לא שוחט ישר. הלשון הגרמה זה שהוא הוא מטה את הסכין כלפי חוץ. והדבר החמישי, ועיקור. עיקור הכוונה, לשון הקירה של הסימן. שבמקום לשחוט את הסימן, אחד מהסימנים שצריך לשחוט, שזה או הקנה או הוושט, הוא עקר אותם. אז או שיש בסכין, יש איזושהי פגימה, ולכן כשהוא מוליך או מביא את הסכין, אז הסימן נתקע בתוך אותו פגימה, ואז הוא נמשך וככה נחתך. או שהכוונה שהוא פשוט מאוד משך את שהסימן פשוט מאוד נעקר באיזושהי צורה והוא לא נחתך על ידי הסכין, אז השחיטה היא פסולה. אלה חמש דברים שמשה רבינו כשהוא קיבל את התורה, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו את זה בעל פה, הלכה למשה מסיני. ושוחט חייב לדעת את ההלכות האלה, ואחרת אסור לאכול משחיטתו. שואלת הגמרא, מהי כמה שמלן? חידוש של שמואל צריך להגיד, הרי זה משנה מפורשת שצריך את ההלכות האלה, כול הוא תנין הוא. כל ההלכות האלה כנובים בהמשך המסכת, משנה מפורשת. עונה הגמרא לא צריכה. שמואל לא צריך לחדש את החידוש שלו, אלא במקרה כזה, ששחט לפנינו ב' וג' פעמים, ושחט שפיר. אנחנו היינו בזמן שהוא שחט, ראינו אותו איך הוא מחזיק את הסכין, ראינו איך הוא שוחט, הוא שחט ממש טוב, והשחיטה שלו הייתה כשרה. הוא לא שהה, לא דרס, לא עיקר, לא שום דבר. ואם כן, אולי נאמר, תשמע, מה שאנחנו ראינו היה בסדר, כנראה שמה שלא ראינו גם היה בסדר. לא, על זה שמואל אומר, אם הוא לא יודע מה בסדר ומה לא בסדר אותו שוחט, אתה לא יכול לסמוך עליו שהוא עשה הכל בסדר. מה עוד התאימה? אילולי ששמואל היה מחדש שהשחיטה של אותו שוחט שלא בקיא בהלכות פסולה, היית אולי אומר שמדי אידך, מה שאנחנו ראינו לפנינו, שחט שפיר, הוא שחט את זה טוב, אז איי, זה שהוא שחט אחר כך, כשלא ראינו נמי שחט שפיר, היית חושב שגם את אלה שלא ראיתי, כנראה שהוא שחט טוב, כי מה שאני ראיתי היה טוב, אולי גם, אז כנראה גם מה שלא ראיתי היה טוב. אני אומר לא, ממש מלן, כיוון דלא גמר, כיוון שהוא לא למד את ההלכות, זמנין דשהי, יכול להיות שפעם אחת הוא שחט והפסיק באמצע ואחר כך המשיך, ודריס, אולי הוא פעם אחת הכניס את הסכין בלי להוליך ולהביא, אלא דרס פנימה, ולא ידע שזה בעיה, הוא לא ידע אפילו שיש פה איזה בעיה, ואתה הולך גם לראות, אחרי שחיטה אפשר לראות את שתי הדברים האלה. אז לכן אנחנו אומרים, אם הוא בקיא בהלכות שחיטה, שישחוט, אבל אם הוא לא בקיא בהלכות שחיטה, גם אם ראינו שבמציאות הוא שוחט טוב, אסור לאכול משחיטתו. אחרי, בפעמים שלא ראינו. ואמר רב יהודה, אמר שמואל, הטבח צריך אחרי השחיטה שיבדוק בסימנים. צריך שיבדוק בסימנים לאחר שחיטה. אחרי שהוא שחט, הוא צריך לבדוק האם באמת הוא שחט רוב סימן, והאם הוא לא עשה גרמד, האם הוא לא איתה את הסכין וחתך בצורה עם סיבוב כזה, אלא הוא חתך ישר. אז זה צריך לבדוק אחרי השחיטה. אמר רב יוסף, אפנן נע מתנינה, באמת גם אנחנו למדנו משנה כזאת. רבי שמעון אומר, אם שהה, אם השוחט המתין, הוא עשה שהייה, דיינו, המתין באמצע השחיטה, הוא התחיל לשחוט והמתין באמצע, כדי ביקור הסכין, אז זה פסל, כי זה נקרא שהייה, כמה זמן שלוקח לבקר. עכשיו, מה הכוונה כדי לבקר? מה אליו? אנחנו אמרנו סכין, כן, אבל מה הכוונה כדי לבקר? הגמרא בתחילה מבינה, מה אליו? כדי ביקור סימנים. כנראה שזה כמה זמן שלוקחנו לבקר, לבדוק את הסימנים שבאמת הם נשחטו כמו שצריך. רואים מכאן הוכחה שבאמת זה נכון שצריך לבדוק אחרי השחיטה האם הסימנים נשחטו כמו שצריך. אומרת הגמרא, אמר לי אביי לא. אחי אמר רבי יוחנן, כדי ביקור חכם. כמה זמן שלוקח לאדם החכם ביותר באותו מקום, שבדרך שחכמים תקנו שיבואו להראות לו את הסכין, כמה זמן שלוקח לקחת את הסכין, להביא את זה אליו, ושהוא יבדוק. אז אם היה שהייה באמצע השחיטה של שיעור כזה, של זמן, אז פוסל מצד שהייה. שואלת הגמרא, אם כן, נתת דבריך לשיעורים. כי אם כן שאתה אומר שכדי ביקור שפוסל בשהייה, זה כמה זמן שלוקח להגיע לאותו רב של אותו מקום, אדם הכי חשוב באותו מקום, אז תלוי בכל מקום, איפה גר הרב של אותו מקום, וכמה הוא זמין, באיזה מהירות הוא עונה. אז זה כל אחד זמן אחר, וחכמים כשהם קבעו זמן, בשביל לעולם, על שיעור מסוים, הם קבעו זמן קבוע לתמיד. שזה לא יהיה דבר שיהיה תלוי בכל מקום אחרת. אז לא יכול להיות שזה השיעור של שהייה, כמה זמן שלוקח לבדוק את זה, כמה זמן שלוקח לרב לבדוק את הסכין. אלא אומרת הגמרא, מה הכוונה שהוא שהה כדי ביקור? אלא כדי ביקור טבח חכם. כמה זמן שלוקח לשוחט בעצמו, שהוא חכם בפני עצמו ומותר לו לבדוק סכין, כמה זמן לוקח לו לבדוק את הסכין של עצמו? שזה זמן קבוע אצל כולם, יש את הזמן הממוצע כמה זמן שזה לוקח וזה שהייה, אבל ראיה לומר שצריך לבדוק אחרי השחיטת הסימנים, לא חייבים להביא מכאן. שואלת הגמרא, לא בדק מהי? מה קורה אם לא בדקו אחרי השחיטה את הסימנים, אם הם נשחטו רובם ולא איתה את הסכין בזמן השחיטה? האם הבשר טרף או לא? האם הוא נבלה או לא? רבי אליעזר בן אנטיגנוס משום רבי אלעזר ברבי ענאי אמר, היא רק טרפה ואסורה באכילה. טרפה, והאיסור היחיד שלה זה איסור אכילה. כי יש שתי סוגי איסורים של בעלי חיים בשחיטתם. יש נבלה ויש טריפה. מה ההבדל? נבלה זה הכוונה שהבהמה הייתה לגמרי שלמה, הייתה בסדר גמור, כשרה, רק ששחטו אותה, שחיטה לא כשרה. הרגו אותה לא בשחיטה כשרה, זה נקרא נבלה. והמשמעות של נבלה מבחינה הלכתית, שחוץ מזה שזה אסור באכילה, יש לו גם טומאה. אדם שירים את הבשר של הנבלה, יהיה תמה. לעומת זאת, טרפה, זה יכול להיות שהיא נשחטה שחיטה כשרה. רק היא נקראת טריפה מכיוון שיש בה מום. מום שאי אפשר לחיות איתו הרבה זמן. אז היא נחשבת טריפה. עכשיו, אם שחטו את השחיטה כשרה, היא רק נקראת טריפה, אז אנחנו אומרים שהיא לא מתאמה, היא רק אסורה באכילה. כאן אומר רבי אליעזר בן אנטיגנוס, שום רבי אלעזר ברבי ענאי, שהיא רק טריפה. אם לא בדקו שהשחיטה הייתה כשרה, וכבר עכשיו אי אפשר לבדוק יותר, כי כבר כנראה ניתחו את הבשר לנתחים קטנים, אז הבהמה הזאת היא אסורה באכילה. לעומת זאת, במתנית התנה, יש ברייתא שמחמירה יותר, והיא סוברת שהיא נחשבת נבלה, ולכן הוא מתאמה במסע. שאלת השאלה במייקה מפלגי, מאיפה הגיעה המחלוקת הזאת, האם היא נבלה או טריפה? בדרבונה, דאמר, בהמה בחייה היא בחזקת איסור עומדת. יש כזה מושג שנקרא חזקה. זאת אומרת, כשמתעורר לי ספק באיזשהו שלב, תמיד אני בודק מה היה עד עכשיו, מה היה חזקה עד עכשיו. אז בהמה היא תמיד בחזקת איסור. לפני שחיטה, איזה איסור? מותר לאכול בשר מבהמה כשהיא בחיים? זה נקרא איבר מן החי. אסור לקחת חתיכה בשר מבעל חיים חי ולאכול אותו בלי שחיטת הבהמה. אפילו אם זה רק חתיכה קטנה של בשר, זה נקרא איבר מן החי. אז כל זמן שהבהמה היא בחיים, היא בחזקת איסור. איסור איבר מן החי. אז מה קורה אם מתעורר ספק עד שאנחנו בטוחים שהייתה שחיטה כשרה? אז יש חזקת איסור. אבל עד מתי? עד שיוודע לך במה נשחטה, ואתה יודע שהשחיטה הייתה שחיטה כשרה, אז היא מתבטלת מחזקת האיסור שבה, והיא הופכת להיות כשרה. מאז והלאה, היא הופכת להיות בחזקת היתר. נשחטה, הרי היא בחזקת היתר. עד שיוודע לך במה נטרפה. אם פתאום התברר שכשבאו לבדוק את האיברים הפנימיים, מצאו שם איזושהי טריפה מסוימת, ראו שאחד מהאיברים הפנימיים יש בו מום מאוד מאוד קשה, שלא היה נותן לבהמה להמשיך לחיות ככה לאורך זמן, אז זה באמת נחשב טריפה, אבל רק מתברר לך שהיא טריפה. אבל על ספק אתה תלך על חזקת כשרות, כי נשחטה שחיטה כשרה. אז אם כן בזה הם נחלקו דברי רבי אלעזר ברבי ענאי והברייתא. זה מחלוקת האם, כשלא בדקו את הסימנים אחרי השחיטה, האם הבהמה הופכת להיות נבלה או שהיא רק טריפה, זה המחלוקת. מה? אומרת הגמרא, מר סבר, מה שאמרנו לגבי בהמה, עד שנשחטה בחזקת איסור עומדת, אז מר סבר, בחזקת איסור קיימה, והשתה מתה היא. זאת אומרת, אני מתייחס לבהמה כאילו שהייתה אסורה, ולכן, מכיוון שאני לא התברר לי שהשחיטה הייתה שחיטה כשרה, אז אני מתייחס אליה כאילו שהיא מתה לבד, לא על ידי שחיטה. אז מה היא הופכת להיות נבלה? אז היא מתאמה במסע. וזה דעה אחת. ומר סבר? לא. בחזקת איסור אמרינן, בחזקת טומאה לא אמרינן. למה להגיד שזה בחזקת נבלה שהיא נקראת מתה? אמנם שבהמה לפני שחיטה היא בחזקת איסור, שאסור לאכול מהבשר שלה, אבל איזה איסור? איסור של איבר מן החי. איבר מן החי זה לא מטמא. זה לא מטמא. אם הוא ייקח חתיכה בשר מבהמה בחיים, זה לא מטמא. אז אם כן, אמנם שהבהמה עד השחיטה היא בחזקת איסור, אבל לא בחזקת טומאה, אז לכן ברגע שהיא נשחטה, אני לא אומר שהיא נבלה, אלא היא תהיה נחשבת כמו טרפה. אמנם שלא בטוח שהיא טרפה, אבל היא תהיה באותו חזקת איסור שהייתה בו קודם, שזה איסור של אכילה בלי איסור של טומאה. בלי משמעות של טומאה. אומרת הגמרא, גוף אמר אבונה, בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת, של עבר מן החי, עד שיוודע לך במה נשחטה, ואז מתבטל ממנה החזקת איסור שהיה בה, והיא הופכת להיות בחזקת היתר. לעומת זאת, אחרי שהיא נשחטה, מעכשיו בחזקת היתר. עומדת. עד שוודע לך במה נטרפה, נשאלת השאלה רגע, היא נשחטה, למה היא בחזקת היתר? היא נשחטה, אז היא מותרת. ולמה נשחטה? נשחטה, הותרה, למה אתה אומר נשחטה בחזקת היתר? נשחטה, אין לך פה שום ספק, תגיד שהיא נהייתה מותרת באכילה. עונה הגמרא, כמה שמלן. דהקשרה אף על גב, דהתייליד בי ריאותה, אפילו שאחר כך נולד בה איזשהו ספק טרפה בהמשך, עדיין היא תהיה קשרה. כי בחזקת קשרה, גם אם אחר כך, יש איזשהו ספק באחד מהאיברים הפנימיים, האם זה הטרפה או לא. אז כל זמן שאין ודאות שזה טרפה, החזקה פה היא חזקת כשרות, מכיוון שנשחטה. כדי באה מיני רבי אבא מרבונה, מה קורה במקרה שלפני שהספקנו לבדוק את המאיים, אם יש נקב או אין נקב, בא זאב ונטל בני מאיים. מהו? האם זה מראה את החזקת כשרות או לא? שואלת הגמרא, נטל? הליתנהו. אם הזאב לקח את הבני מאיים, ברור שהבהמה נשארת בחזקת כשרות, כי אין לך שום דבר ששבר את החזקה הזאת. אומרת הגמרא, אלא מדובר פה, נקב בני מאיים מהו. הזאב עם השיניים שלו עשה נקב בבני מאיים. מה הדין? האם בחזקת כשרות או לא? שואלת הגמרא, ברור שבחזקת כשרות. אתה רואה שהזאב הוא זה שעשה את הנקב עכשיו, לפני כן כנראה לא היה את הנקב. זאת אומרת, ברור לי שלא היה את הנקב קודם, כי יש פה חזקת כשרות. נקב, הכחזין הנדו, נקבינו. אם אתה רואה מפורש איך שהזאב עושה את הנקב במאיים, אחרי השחיטה, ברור שזה המעשה הדב להתפאר של אותו זאב. אז ברור שאנחנו לא נחשוב שהבהמה הייתה טריפה בחייה, ועכשיו היא תהיה קשרה. אומרת הגמרא, אלא נטלן והחזירן כשנקובין מהו. דבר פה שהזאב לקח את המאיים והחזיר אותם. עכשיו אנחנו רואים שיש שם נקב. שאלה מאיפה נהיה הנקב הזה? מהו? מי חיישינן שמה במקום נקב נקב? האם אנחנו אומרים, אולי כבר היה שם נקב קודם, והוא כשהוא בא תפס את בני מאיים, הוא בדיוק הכניס את השיניים שלו בתוך אותו נקב שכבר היה שם קודם, ואז היא תהיה טריפה. או דילמה, או לא, או שנאמר שלא, שהוא נקב עכשיו נקב חדש, ולכן היא תהיה קשרה, כי בחייה לא היה בה שום טריפה. אמר לי, אין חוששין שמה במקום נקב נקב, והיא תהיה קשרה. שואלת הגמרא, הייתי והיא מברייתא. ראה ציפור המנקר בתאנה. מה קורה אם רואים איך שציפור באה ולוקחת תאנה ומנקרת בו כדי לאכול מהתאנה ועושה בו נקב. ועכבר המנקר באבטיחים. או שרואים עכבר איך שהוא מקרסם באבטיח. עכשיו אנחנו רואים שיש שם נקב. סתם ככה הפירות עם הרבה נוזלים, בזמן חז"ל שהיו הרבה נחשים, אם היו רואים פרי עם הרבה נוזלים שיש בו נקב, היו חוששים אז גם היו הרבה נחשים, היו חוששים שמה נחש הוא זה שעשה את הנקב בתוך אותו פרי ואכל ממנו, והוא הטיל בפנים גם הרס. אז לכן היו אוסרים לאכול בגלל סכנה את אותו פרי. עכשיו, פה במקרה כזה, שאנחנו רואים פה ציפור שהיא זאת שנקבה, או עכבר שהוא זה שנקב, בכל זאת חוששים לסכנת נפשות, שמה במקום נקב שהנחש כבר נקב, נקב עכשיו הציפור או העכבר, ולכן אנחנו אוסרים את אותו מאכל, את אותו פרי, תאנה או אבטיח. אז מה רואים מכאן? שכן חוששים שמה במקום נקב נקב. אז למה לגבי זאב אתה אומר שהיא לא תהיה טריפה, כי אנחנו אומרים שהוא נקב עכשיו נקב חדש? אמר לי, מיקה מדמית איסורה לסכנתה? אתה משווה פה איסור של טריפה לסכנת נחשים שהטילו הרס? סכנה של נחשים הרבה יותר חמורה מאיסור. סכנה שני, טריפה, מותר, סכנה זה יותר חמור. אמר לי רבא, מה ישנה ספק סכנת לחומרה? ספק איסור, הנמי לחומרה. אם אתה אומר שבספק מחמירים, אז מה זה משנה אם זה איסור או שזה סכנה? מה, איסור זה פחות סכנה? אמר לי אביי, ולא שני בין איסורה לסכנתה? בטח שיש הבדל. יש כללים בהלכה שלגבי דיני איסורים, אם יש ספק הולכים אחרי החזקה, אבל לגבי סכנה לא לוקחים סיכון. איפה אני אוכיח לך את זה? והאילו ספק תומה. יש בן אדם ספק אם דבר נטמע או לא נטמע. אז אם הספק יתעורר ברשות הרבים, לגבי תומה רשות הרבים זה לאו דווקא כמו שבהלכות שבת אנחנו מכירים, שזה רחוב ברוחב מאוד גדול והרבה אנשים עוברים שם. רשות הרבים לגבי תומעה זה מקום שאנשים מסתובבים בו, זאת אומרת זה יכול להיות אפילו קצת אנשים, זה יכול להיות אפילו מקום די פרטי, אבל מכיוון שהרבה אנשים עוברים ושווים שם, זה לא בן אדם אחד נמצא שם לבד, אז כבר זה נקרא רשות הרבים. ואנחנו אומרים שאם יש שם ספק על אדם אם הוא נטמא או לא, ספקות טהור. זה לגבי איסור. מקילים. ספק, איסור. ברשות הרבים מקילים. ואילו ספק של סכנה, ספק מים מגולים. יש פה ספק על מים אם היו מגולים כל הלילה. אסורים? אז מה רואים מפה? שאיסור יותר חמור, שסכנה יותר חמור מאיסור. מים מגולים אנחנו מחמירים ברשות הרבים בספק. לעומת זאת, לגבי טומאה אנחנו מקלים. אמר לי, הטעם, הלכת גמיר על המסותה. שמה אנחנו לומדים את המושג של טומאה, זה שברשות הרבים ספק לא טמא, זה סך הכל לומדים את זה מגזרת הכתוב בסוטה, ומסוטה לומדים את זה לשאר המקומות. סוטה שהתייחדה עם אדם זר שלא בעלה, אחרי שבעלה הזהיר אותה וכינה לה שלא תסתר יותר עם אותו בן אדם, אז אנחנו אומרים שהיא נחשבת טמאה, אפילו שזה רק ספק אם היא נטמאה או לא. ושם מדובר ברשות היחיד, כי הרי מדובר שהיא נסתרה, אז זה יהיה בן אדם אחד. אז אנחנו רואים מכאן שספק טומאה ברשות היחיד, אז יהיה טמא. אבל ספק טומאה ברשות הרבים, טהור. כי סוטה מדובר ברשות היחיד, ורק שם ספק יהיה טמא. אז אם כן, משם לומדים לשאר האיסורים. שספק טומאה ברשות היחיד יהיה טמא, אבל ברשות הרבים יהיה טהור. אבל לעומת זאת, לעניין האיסורים, אין את ההיתר הזה. מה סוטה ברשות היחיד, אף טומאה ברשות היחיד, ורק שם ספק יהיה טמא. אבל אין פה עניין של שאיסור יותר חמור, שסכנה יותר חמורה מאיסור. פה יש באמת איסור שהקלו עליו באופן מיוחד, אבל זה לא קשור פה לכלל, שבדרך כלל מקלים יותר באיסור. אומרת הגמרא, מטיב רב שימי, שרץ. הידוע שאחד מהשמונה שרצים, כל אחד מהם כשהוא מת, כן, שמונה שרצים שהתורה מונה אותם, כמו אכבר וכדומה, כל אחד מהם כשהוא מת, הוא מטמא טומאת שרצים, הוא נחשב כמו אב הטומאה, טומאה מאוד חמורה, הוא מטמא אדם, הוא מטמא כלים, הוא מטמא אוכל. מה קורה עם שרץ בפי חולדה? חולדה, שזה סוג של אכבר כזה, לקחה שרץ אחרי שהוא מת למסע הופעות. לקחה אותו לפה, לקחה אותו לשם. עכשיו, מה קורה? וחולדה מהלכת, אפילו ברשות היחיד, החולדה מהלכת על גבי כיכרות של תרומה, ככה מסלול בצורה בטוחה והכל, והשרץ בתוך הפה שלה, ואם השרץ נגע באחד מהכיכרות של התרומה, זה טימא את התרומה. אנחנו לא יודעים אבל אם זה נגע או לא. מה אנחנו אומרים? ספק נגע, ספק לא נגע, ספיקות האור. זה לגבי איסורים. עכשיו בוא נראה מה לגבי סכנה. ולגבי מים מגולים, ואילו ספק מים מגולים אסורים, אז רואים שסכנה יותר חמור מאיסור. אומרת הגמרא, התמנה מהלכת הגמיר אלא מסוטה, שאנחנו מקלים בספק כשהספק התעורר על כיכר, האם הוא נטמא או לא. מה זה קשור לסוטה? מה הסוטה? דבר שיש בדעת לשאל. אפשר לשאול אותה, נטמאת? לא נטמאת. אז היא באמת, אם היא ברשות היחיד, היא נטמאת בספק. אבל כיכר ש... אבל כיכר שאי אפשר לשאול אותו, תגיד הרב כיכר, נטמאת או לא נטמאת? הוא לא יכול לדבר, אז אי אפשר לשאול אותו. אז דבר כזה, אנחנו אומרים שאין כזה מושג שהוא יחשב ספק אסור. אבל זה לא עניין פה כל כך של... של סכנה או של איסורה, זה גזרת הכתוב לגבי איסור, שדבר שאי אפשר לשאול אותו אם נטמא או לא, אנחנו מקלים בו. ולגבי סכנה אין את הכולה הזאת. אמר רב אשי תשמע קושיה מברייתא נוספת. צלוחית, צלוחית של מים חיים, מים של מעיין, שמילאו את הצלוחית במים החיים האלה בשביל אחר כך לשים בו אפר פרה אדומה. לשמור על המים כמובן שיהיו טהורים. שיוכלו אחר כך לתאר טמאים, טמאי מת, כשירבבו אותם עם אפר, והכהן ילך ויזה על טמאי מת ביום השלישי לטהרתו וביום השביעי, וככה הוא יהיה טהור. עכשיו, מה קרה עם אותה צלוחית? שהניחה מגולה, שם אותה באיזה פינה, בלי כיסוי, ובא, ומצא מחוסה. מה קרה? איך היא נהייתה מחוסה? טמאה. אנחנו אומרים שהיא טמאה עכשיו לטמא, אוכל או משקה. וכמובן שהיא תהיה פסולה ברגע שהיא נטמאה. למה? שאני אומר, אדם טמא נכנס לשם וכיסה. איך זה נהיה באמת מכוסה? מישהו כיסה את הצלוחית הזאת. מי זה שכיסה? אני לא יודע. אולי זה אדם טמא. ואם זה אדם טמא, הוא טימא את כל הצלוחית עם המים. אז לכן המים יהיו טמאים. אבל אם היא ניחה מכוסה ובא ומצאה מגולה, אם הוא לקח את המים האלה של המי חטאת, מים של מי מעיין, השאיר את זה מכוסה באיזה פינה, עכשיו כשהוא בא לאותה פינה, לקחת את הצלוחית, הוא רואה שהיא מגולה. אז אם יכולה חולדה לשתות ממנה, אם המים האלה היו במקום נמוך, שחולדה יכולה להגיע לשם ולשתות מהמים, אז אנחנו אומרים שהיא תהיה פסולה. הסיבה היא, מכיוון שחולדה של הטבע שכשהיא שותה, אז היא שואבת מים, שותה קצת ו... מחזירה קצת מהמים בחזרה. מכיוון שמחזירה קצת מהמים בחזרה, אותם המים נפסלו במלאכה. כי הרי מישהו לקח, שאתה השתמש בהם, אותה חולדה. אז עכשיו הם פוסלים את כל המים שנשארו. אותו דבר, נחש או נחש לדברי רבן גמליאל, שהוא סובר שנחש, כשהוא שותה, הוא שותה גם, הוא גם פוסל כמו חולדה. אז אם אז חוששים, שם הנחש הלך ושתה מהמים האלה, ופסל את המי חטאת. או שירד בטל בלילה, או שבדרך כלל בלילה יורד טל, ירד טל בתוך המים. עכשיו, המים האלה נפסלים, צריך להיות מי מעיין, לא מים של טל. אז פסולה. מצד שני, אבל היא לא נטמאת, אלא היא טהורה, היא רק פסולה. אבל אי אפשר להשתמש ביותר למי חטאת. למה באמת, ברגע שהוא השאיר את הצלוחית, מגולה, והוא רואה אותה עכשיו מכוסה, היא טמאה, היא לא רק פסולה. אבל כשהוא משאיר אותה מכוסה, הוא מוצא אותה מגולה, מגולה, אז אני אומר שהיא רק פסולה, היא לא נטמאת. למה היא לא נטמאת אם הוא השאיר אותה מכוסה ועכשיו היא מגולה? ואמר רבי יהושע בן לוי, מה טעם? למה היא לא נטמאת כשהיא מכוסה? שהוא פה, הוא חיסה אותה והוא עכשיו בא ומצא אותה מגולה. מפני שדרכם של שרצים, כשהם באים לשתות ממים, לגלות, ואין דרכם לחסות. שרצים, בדרך כלל כשהם שותים, אם זה סגור, אז יש להם בעיה, אז הם צריכים לפתוח. אבל אחרי שהם שתו, אין להם בעיה בזה שזה נשאר פתוח, הם פשוט הולכים. אז אין דרכם לחסות בחזרה. לכן, מכיוון שאנחנו סבורים שאולי שרצים שתו פה מהמים, יכול להיות שגם אדם טהור שתה מהמים, אז זה רוב, הטהורים והשרצים. אבל לחשוש שאולי טמא, זה ששתה מהמים, זה מיעוט מול תיאורים ושרצים. אז לכן אנחנו סבורים שאותם המים לא נטמאו. רש"י מסביר, אילכך, רישא לקה למיתלה בשרצים. הרישא שהוא בא, השאיר את זה מגולה ומצא מכוסה, אני לא תולה ששרצים שתו מזה, כי הרי שרצים לא מכסים. אז פה הוא מצא את המכוסה, סימן שהשרצים לא שתו מזה. אז מה יש כאן? וטמאים ותיאורים שכיחי. יש כאן רק או שהטמאים או שהתאורים שתו מהמים האלה, וחיישין על הטמאים, כי יש פה בדיוק חצי חצי, חוששים לטמאים, כי אין פה רוב מול הטמאים. אלמה, במידה דאי סורה, תלינן בתר רובה דשכיחי, ואף על גב דלקולה. רואים מכאן, שכשמדובר פה על עניין של איסור, כמו תומה ותארה, אנחנו תולים אחרי רוב ששכיח, ואפילו שזה יוצא להקל, שבגלל זה המים תאורים. לעומת זאת, אנחנו תכף נראה לגבי סכנה שאנחנו מחמירים. עכשיו, לגבי ההמשך, מה שרשי כאן כותב, אז יש גורסים את המילים האלה גם בתוך הגמרה. אז אפשר להחליט ללמוד את זה ברשי, אפשר להחליט ללמוד את זה בגמרה, זה אותם המילים. אינמי, טעמה דהניחה מגולה ומצאה מכוסה. זה הסיבה שמכיוון שהבן אדם בא והשאיר את המים בלי כיסוי. פתאום הוא רואה שהם מכוסים. רק בגלל זה מה אנחנו אומרים? שבגלל זה הניחה מגולה ומצאה מכוסה, אנחנו אומרים שזה כנראה נטמא, או הוא מכוסה ומצאה מגולה. אז אנחנו באמת מחלקים, ויש סיכוי שנגיד שזה יטמא. אבל המצאה כמו שהניחה, אם אדם יניח את הצלוחית באיזה פינה והוא חוזר, הוא רואה שזה כמו שהוא יניח, אז אף אחד לא יחשוב שזה נטמא. לפי בכל אופן מה שלמדנו פה בברייתא. אז אם כן, מה רואים? שלא טומאה איכא ולא פסולה איכא, אז רואים שלגבי איסור אנחנו מקלים. שתי האפשרויות שהזכרנו ברשי פה. ואילו ספק מים מגולים אסורים. ספק מים מגולים אסורים. מסביר רשי, כך גרסינן. ואף על גב דעיקה למימר, לגבי ספק מים מגולים, אפשר לומר הרי אדם נכנס לשם, שגילה אותה, ויכול להיות ששאר שרצים גילו אותה, שאין בהם סכנה, והאפשרות שנחשים הם אלה שגילו את המים, זה מיוט כלפי האנשים והנחשים, והאנשים והשרצים. הנחשים זה מיוט כלפי האנשים והשרצים. ואם כן, ואבו לו נחשים מיוטה, בכל זאת אנחנו אוסרים, כי אנחנו תולים שהנחשים הם אלה ששתו, הם אלה שפתחו. תלינן בנחשים ואסירי. זה לגבי ההסבר הראשון שהסברנו למה לגבי איסור אנחנו מקילים. ההסבר השני שרשי או שגרסה של הגמרא הסבירה למה לגבי איסור אנחנו רואים שמקילים. פה אנחנו רואים לעומת זאת באיסור שמחמירים. והיא נמי, פשיט עלי דהו עצמו גילה אותה. ושעה בגילוי כדי שיעור שיוכל נחש לשתות מהם, אמרינה לקמנדה אסירי ואף אגב למצאה כמו שהיא ניחה. הרי לגבי איסור אמרנו שאם אדם מצא את המים של הצלוחית של המים חיים כמו שהוא השאיר אותם, אז אין שום תומה בזה. לעומת זאת כאן, אם בן אדם השאיר מים מגולים זמן מסוים שנחש יכול לבוא ולשתות מהם, אז אנחנו אומרים שהמים האלה יהיו אסור, יהיו סכנה. אנחנו מחמירים בסכנה אפילו אם אנחנו לא רואים פה שום שינוי, ולא נהיה מחוסה ולא נהיה מגולה. אז שמה מינה, אומרת הגמרא, חמירה סכנת מאיסורה, שמה מינה. רואים שסכנה מחמירים בהרבה יותר מאשר בדבר של איסור, וזה באמת הוכחה מוחלטת שהכלל הוא חמירה סכנת מאיסורה. סכנה מחמירים יותר בספק יותר מאשר כשיש איסור, ספק איסור, שם אנחנו יותר נקל. עד כאן השיעור על דף ט'.